רדיו של ישראל.
עבדתם כל החיים, הילדים גדולים, המשפחה מגיעה בשבתות ואתם דואגים להם. אנחנו נדאג לשקט שלכם. בלובר, יוצרים עתיד בטוח. אז מה עושים ואיך יוצרים את השקט הנפשי? חייגו עוד היום לייעוץ חינם 050-5289-292 או גשו למשרדים אורי מקלב 3 ביהוד. בלובר, שיווק פנסיוני, ביטוח ופיננסים. יש מי שידאג לכם בעתיד.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, דרור בוקצ'ין, ואנחנו שמחים לארח בשנית את עורכת הדין קרן קפל, שמואלי. מה עניינים קרן?
מעולה, מעולה, תודה רבה על האירוע.
נהדר, שומעים אותך טוב. ודרור, אתה איתנו?
כן, כרגיל.
כרגיל, הגיע בזמן. איך אתה מגיע תמיד בשנייה האחרונה, שתהיה לי בריא. טוב, דרור, אנחנו ככה... אתה עוסק בנדלן, אני לכל המאזינים שעכשיו במתח, ריקו יהיה, אבל יותר מאוחר.
כן.
שמצפים לריקו. אתה עוסק בנדלן המון שנים, אני עוסק בנדלן גם כן. דרור. רגע, לא שם, הורדתי לך את המיקרופון, סליחה, עכשיו.
לא, לא רע.
את יום-יומיים, כן.
אבל שכנה קרת, אתה יודע, הבאנו אותה שתחטוף את כל השטוזות, מה?
לא שתחטוף, נהפוך, הבאנו אותה בתור הסנגורית.
מליצת יושר.
מליצת יושר של אנשי התחום שלכם. כן, אבל...
תשתדל להיות הוגנים.
תשתדלי להיות הוגנת. קרן קפל שמואלי, פעם שנייה מתארחת פה באולפן. מילה וחצי עלייך?
עורך הדין, מתמחה בנדלן כבר 15 שנה. באופן כללי מתמחה בעסקאות, חברות, עסקאות בינלאומיות. מייצגת יזמים, משקיעים, אנשים פרטיים כמובן. מאוד אוהבת, מאוד אוהבת נדלן. זהו. משתדלת, כמו שאמרתי, מקצועיות והגינות. זה שני דברים שאי אפשר בלעדיהם.
נהדר. עכשיו אני אחזור לפתיח.
יאללה.
דרור ואני עוסקים בנדלן. דרור, משרד תיווך באזור רמת גן. אני מתעסק בייעוץ משכנתאות. ולאחרונה, אני אישית, נתקלתי בעורכי דין שמתיימרים, הכל לכאורה, ואני מתנצל, ואני אומר את זה לא... מתיימרים להגיד שהם עוסקים בנדלן. אני אספר לך סיפור שהיה לי לפני שנתיים, עורך הדין שרב הייתי עם הלקוח, כמעט פוצצה עסקה, רכישה מקבלן, שאמרה לו, הוא צריך כבר לשלם מס רכישה. ואני, מרוב עצבים, הלכתי והוצאתי את חוק המקרקעין, יש שם 30 ומשהו עמודים, לא זוכר כנראה.
חוק מכובד.
כזה, לא, שרשום שם שמכיוון שהוא רוכש מקבלן, יש לו שנה, עד מהמסירה. ואני שלחתי את זה אליו, ללקוח, לראות לו שהעורך הדין טועה, ולעורכת הדין הזאת. היא אחרי זה קיללה אותי, שאני מוציא אותה ראש קרוב, ככה היא אמרה. אני חייב להגיד לך שבמקרה הזה, היא מתעסקת בהכל. הלכתי, חיפשתי אחריה, היא מתעסקת בהכל, גם נדלן, גם של צבאות, גם ביטוח לאומי, וגם כל הדברים האלה. אבל אנחנו נתקלים המון בקוני עורכי דין שלמדו. יש 60 אלף עורכי דין בישראל.
יותר.
יותר,
80. אתמול זה היה 60. והרגתם אותי.
רגע, אז קודם כל, בתור, את הגדרת שאת עובדת בנדלן, מתמחה בנדלן. יש חשיבות להתמחות בתחום הנדלן? תחום המקרקעין?
חד משמעית. מה שאתה אומר זה בעיה מוכרת ודועה, לצערי רווחת, אבל באמת אני חושבת שהיום הלקוחות עצמם הם יותר מתוחכמים וצריכים לדעת שיש תחומי התמחות. אתה לא הולך לרופא שמתעסק במומחה לרפואת שיניים ואתה תבוא איתו, תבוא אליו עם בעיה לבבית. בדיוק את הדבר כך צריך להיות בתחום, בעולם המשפט. לצערי זה לא מוסדר על ידי לשכת עורכי הדין. אבל אפשר, כמו שעשית בצורה פשוטה, להיכנס באינטרנט היום, יש מידע על כולם, וקצת לחקור וקצת לראות, אם באמת עורך הדין שאתה פונה אליו מספיק מנוסה. יש לו מה שנקרא קילומטרז של עסקאות נדלן, והניסיון בתחום הזה, כמו בהרבה תחומים אחרים, הוא מה שנקרא, לשיער הלבן יש משמעות.
כשאנחנו, בצד שלי, כשאנחנו מגיעים כבר סוף סוף לתהליך של סיכום התנאים המסחריים, אז בדרך כלל אז נשאלת השאלה, יש לך עורך דין? אנחנו משתדלים בדרך כלל, כבר בתחילת התהליך, להסביר שיש לו, כדאי שהוא יעזר בצוות של מומחים, ואחד מהם זה עורך דין שהוא מומחה לנדלן. אנחנו מנסים, אני אגיד, במרכאות כפולות ומכופלות, להשחיל עורך דין שאנחנו מכירים, שהוא דיל מייקר ולא דיל ברייקר. ואז בדרך כלל יבוא אותו לקוח ויגיד, זה בסדר, יש לי את העורך דין שעשה את הגירושים של אחותי, הוא מתעסק גם בנדלן.
הוא עשה את הגירושים של כל המשפחה.
כן, אז אני, רגע, שנייה, אני דווקא לא נכנס, או יש לי איזה מישהו תשמע, הוא היה על הכיפה, כי הייתה לי נזילה בבית, הוא טבע את חברת הביטוח, מה שהוא הוציא לי. אני מעדיף שגם הוא יהיה העורך דין שמתמחה בזה, או יש את האחר, תשמע, הוא שחרר אותי מהכלא, אז שהוא גם יעשה לי את ה... זה בכלל, אני הלכתי לשלושה תחומים שונים, ואני בדרך כלל, את המעט שערות שיש לי, אני מורט אותם באותה שנייה, ואני אומר, תקשיב, זה נכון, אבל תני לי את, מהזווית ההסתכלות שלך, איזה כלים יש לאותו מתווך לנסות להסביר לאותו לקוח, למה זה נכון לו להתייעץ או להיעזר בשירותיו של מומחה במקרקעין, ולא במשהו כללי.
תראה, בעסקת נדלן, כמו בהרבה דברים חיים, בעסקת נדל"ן, כש-if all goes well, אז הכל בסדר. הבעיה מתחילה, ואני חושבת ש... אני לא יודעת אם אגיד רוב, אבל הרבה מאוד עסקאות, בסך הכל, עוברות חלק כשמדובר בעסקאות יד שנייה, הן יותר פשוטות. אני חייבת להסתייג אפילו מה שאמרתי בעצמי, כי לאחרונה זה, גם זה לא ככה. הבנקים יותר מקשים לאחרונה, הבדיקות הרבה יותר קפדניות לאחרונה.
יש 80 אלף עורכי דין, חצי מהם הולכים לעבוד במחלקות המשפטיות של הבנקים, והם צריכים להצדיק את עצמם.
יכול
להיות. והחצי השני, במחלקות המשפטיות של חברות המשכנות, וגם שם הם צריכים להצדיק את עצמם.
יש עוד הרבה חצאים, אז לחצי שלך. עוד חצי הולך לעבוד בתור מתווכים.
לא, אני חושבת שזה הרבה, גם כל מיני נושאים של חשש מהלבנות הון, אז הבנק הבנקים הרבה יותר מקשים היום, גם בחשבונות נאמנות וגם באישור המשכנתאות. שמאים מעלים, זאת אומרת, ככל שהשוק משתכלל, אז הכל הופך להיות, אני לא יודעת אם להגיד יותר קשה, אבל צריך יותר מומחיות. וכמה שאמרתי קודם, שיש הרבה עסקאות שהולכות חלק ואתה בכלל לא שומע, מספיק שאחת לעשר לא הולכת טוב, היא עושה הרבה מאוד קולות והרבה מאוד בעיות, ובשביל אותו אדם מן היישוב שקנה דירה וזאת עסקת חייו, וזאת הנקודה הכי חשובה שצריך להבהיר, זה בסופו של יום עסקה מאוד 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 משמעותית בשביל הלקוח. וכשאתה עושה משהו שהוא משמעותי לחיים שלך, כמו שאתה לא בקלות הולך לעבור ניתוח אצל מי ששאתה, הרופא הראשון שאתה פוגש ברחוב, כי זה משהו שהוא יותר משמעותי, אז תבדוק. אז תבדוק אם האדם שאתה הולך לעבוד איתו הוא מספיק מנוסה ויש לו מספיק סוגים של עסקאות שהוא ראה ובחן, ומשם זה מתחיל.
הבעיה במציאות היא, שאני מדבר את זה מהצד שלנו, זה שיש לו ניסיון מעולה עם אותו עורך דין, אבל בתחום אחר לגמרי, והוא מרגיש איתו מאוד מאוד בנוח, וגם הוא אומר, כולה עסקת נדלן, בואו, אנחנו עשינו דברים יותר מסובכים בחיים שלנו.
אז אולי בשביל עורך דין זה כולה עסקת נדלן, צריך לשים לב שבשביל הלקוח זה עסקה מאוד 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 משמעותית.
אז הנה בשבילך דוגמה מה...
אני אספר את
זה. רגע, רציתי להגיד לך מהשבוע האחרון, אבל זה לא מהשבוע האחרון, זה כבר חודש. יש לנו עסקה שהיא קצת מורכבת בגלל שמוכרת לא בדיוק ביחסים טובים עם היורשות, שזה הילדים שלה, מצד הבעל. בקיצור, אחת הבנות הביאה איזה עורך דין, פליליסט ידוע. להוציא טיוטה ראשונה, לקח לו 3 שבועות. 3 שבועות. עכשיו, בצד השני, שמבחינתו רוצה להסביר כמה זה מורכב וכמה זה פה וכמה זה, אני אומר, תקשיב, בצד השני יש קונה. אני יודע שזה לא מעניין אותך, וזה לא אכפת לך. וזה אחרי הרבה עבודה שעשו כל הצדדים בשביל להגיע להסכמות מסחריות, ואם לך לוקח 3.5 שבועות להעביר טיוטה, אני לא יודע מתי זה ייגמר. אתה שואל אותי, ההמלצה שלי זה לקונה, כן שלי, לא שלי, זה לא משנה, תצא מהתהליך. כי עורכי הדין לא ידעו להגיע להסכמות.
יש פה הרבה בעייתיות, אבל צריך לזכור שהיא נשענת על שני צדדים. היא נשענת לא רק על עורכי הדין, נשענת גם הרבה על הקונים עצמם.
אני רוצה לספר סיפור.
רגע, בוא ננתח את זה רגע.
ננתח.
בשביל להוציא טיוטה, מזווית ההסתכלות המקצועית שלך, בלי לתת ייעוץ משפטי כמובן.
כן.
מה צריך, אני רוצה פשוט לתת כלים למאזינים. אתה קונה דירה או אתה מוכר דירה. הגעת לסיכום תנאים מסחריים, באת לעורך דין שלך, שאתה המוכר, ובדרך כלל מקובל שהמוכר מוציא זה, אני לא נכנס כרגע
לעורך. עורך דין של המוכר בדרך כלל מוציא את הטיוטה, יש בזה היגיון, הוא אמור להכיר את הנכס.
מעולה. ובהנחה שיש לו את הנכס, ויש לו נסח טאבו עדכני, כי הוא התקמצן, אז המתווך כמובן הוציא מעודכן והעביר לו. כמה זמן סביר מול לקוחות סבירים, בתנאים סבירים, להוציא את הטיוטה הראשונה?
זה עניין של יום, יומיים.
אם הוא
שוחה,
אם הוא שוחה עם זה.
כי מה עושה עורך דין?
אם הוא שוחה עם זה, אני אומר.
אם זה תחום המומחיות שלו, נכון. על זה אנחנו מדברים.
אם הוא מבין מה הוא עושה, איזה פעולות הוא עושה בשביל להוציא את הטיוטה.
עורך הדין בסופו של יום צריך, א', לדבר עם הלקוח, להבין קודם כל מה העסקה. עסקת נדל"ן היא קודם כל עסקה. מה התנאים המסחריים של העסקה? מה הוא מוכר? מה הצד השני קונה? זאת אומרת, הוא מוכר דירה, יופי, אבל על איזה דירה בדיוק מדובר? מה מהות הזכויות שלה? מה יש בדירה? מה תנאי התשלום? מה מועד הפינוי? זאת אומרת, ממש לרדת לרזולוציות מה העסקה? והדבר השני זה עבודה משפטית של עורך הדין, באמת להוציא, לבדוק את מצב הזכויות, לראות מי רשום, מי זהות המוכר, מי זהות הקונה, לראות שאין בעיות, מה שנקרא, קדם, שקודמות לעסקה הנוכחית שצריך לפתור, להציג את כל הדברים בתוך הטיוטה, גם את מצב הזכויות, את המצב המשפטי, את המצב התכנוני, את העסקה עצמה, את התנאים המסחריים, ולהוציא את זה לצד השני, למסע ומתן. אני חייבת לומר שהטיוטה עצמה בהסכם, בעסקת מקרקעין, היא אמורה להיות הדבר הכי פשוט והכי לא מכביד בעסקה. כי לעשות הסכם, איך הרבה עורכי דין אומרים, וגם הלקוחות אומרים, בסוף כל ההסכמים נראים אותו דבר. הטיוטה עצמה, טיוטה שהיא מקובלת, הנוסח שלה הוא די מקובל. אבל יש ניואנסים, ויש בדיקות משפטיות שעושים לפני, ויש את כל תפירת העסקה, תפירת התהליך, שרק באמת, כשאתה עורך דין, מנוסה, מכיר, יודע להסתכל מלמעלה על כל העסקה, אתה יודע לתפור את זה נכון.
אבל תדעת מה, אני אשאל אותך כזה דבר. אני רוצה עכשיו לרכוש רכב יד שנייה. מצאתי רכב, עשיתי לו בדיקה, אמרו לי, הרכב בסדר, גם בלי בדיקה. עשיתי זיכרון דברים כלשהו. אני קונה את הרכב, מספר קילומטראז', מיום זה וזה, הוא בבעלותי. למה שאני לא יוריד רכב דירה? איזה הפתעות סלש איזים צריכים להיות מוגנים בחוזה? כי אני לא שמתי 70,000 שקל, 50,000 שקל לרכב יד שנייה, שמתי 1.5 מיליון, 2 מיליון, שלא דיברנו על מחירים יותר גבוהים.
וואו, זה, אנחנו צריכים עכשיו...
לא, האיזים, לא, ברור שאנחנו צריכים כאן...
אבל האיזים הגדולים, תראה, קודם כל, יש כל כך הרבה דברים, בוא קודם כל נוודא את מצב הזכויות, את מצב הרישום של הנכס. אז יש את הדירות, או העסקאות היותר פשוטות, שהבעל הנכס, המוכר, בעל הזכויות, רשום כמו שצריך בלשכת רישום הקרקעין, וזה דבר פשוט. ויש את העסקאות היותר סבוכות, שאין לנו רישום בטאבו, יש לנו רישום מנהל, ואז שם אנחנו מתחילים לשאול את השאלות, הזכות מהוונת או לא מהוונת, האם יש זכות להקניית בעלות במנהל, האם כרוכים תשלומים נוספים, דמי היוון
רגע,
או...
רגע, יכול להיות שאני לא יכול להעביר את הבעלות עליי, על עצמי, אני שואל שאלה שאני יודעת התשובה, אם היא במנהל ולא בטאבו?
לא, אתה רק צריך להבין שזו זכות חכירה ולא זכות בעלות, לפעמים זכות חכירה יש לה כבר... יכולת לעבור מה שנקרא שדרוג לבעלות, ואפשר...
חכירה זה כאילו אנחנו מקבלים בסחירות במרכאות, הנכס ל-49-99 שנה.
נכון, והיום כבר המינהל מפריט הרבה מאוד מהאדמות שלו, ומאפשר גם להעביר את זה בבעלות, אבל צריך להבין איפה מתנהל המרשם, מול מי אנחנו עובדים, ואיזה עוד הוצאות כרוכות באותה העברת זכות, כי אם הנכס רשום בטאבו ואנחנו מעבירים את הזכות, אז אין לי עוד הוצאות, אבל אם הנכס רשום במינהל ואנחנו מעבירים זכות, אז לפעמים יש עוד הוצאות, ואת זה צריך להבין. אז דיברנו על זה, ומה קורה אם יש לנו חברה משכנת, ומה קורה אם מי שרשום הוא בעצם לא המוכר, אלא מי שהוריש, ומה קורה אם יש לי הערות בתוך המרשם, מרשם בעלי הזכויות, הערות על הנכס. הערת הזרה לכל מיני גורמים שלישיים, הערות לבנק, הרבה מאוד דברים שצריך לטפל בהם במסגרת החוזה, על מנת שהנכס, אותו אוטו או דירה, במקרה שלנו יעבור בצורה נקייה, בלי עקבות, בלי הערות לצד ג'. וכל מה שאמרתי עכשיו זה רק במרשם.
הלכת לדברים המורכבים, הלכת לדבר הפשוט ביותר, דירה, נקייה, רשומה, הכל כמו שצריך וזה.
חכה.
רק לא ידעת.
שיש...
על המוכר, יש אולי איזשהו...
עיכול.
עיכול כזה או אחר.
אז ברור, אני...
חוב לעירייה.
נכון. שמסתיים פתאום בעיכול.
עסקה אחרת. המוכרים מעולם... לא שילמו לעירייה ארנונה. חוב נוכחי, 200,000 שקל. אין שום דבר לא כתוב. אין שום עיכול ושום... לא יודע, אני לא בדקתי. אבל כשאתה תרצה, הם ירצו, סליחה, להביא מהעירייה אישור
להעברת
זכויות בטאבו, יהיה פה הפתעה.
נכון.
חבל על הזמן.
ואז דרך אגב, הבעיה תהיה של הקונים אולי.
של המוכרים, בענק.
תלוי איך...
זה נורא תלוי בהסכם, יפה.
תלוי בהסכם.
יפה, עופר, זה בדיוק העניין. אז אמרתי, עוד הרבה לפני ההסכם, יש את כל הבדיקות המקדמיות, שבשביל זה צריך עורך דין מומחה כדי לדעת לשאול את השאלות. גם השאלה האם בנק יממן את העסקה הזאת, כן או לא, זו שאלה שעורך דין שנכנס לתמונה בשלב אפס, עורך דין מומחה בנדלן, צריך להרים דגל לקונה ולהטריע בנקודה הזאת. אבל היה ועשינו את כל הבדיקות והתקדמנו לעסקה, עשינו את זה באמצעות עורך דין מומחה והתקדמנו לעסקה, אז עכשיו באמת נכנס מה שאופר אומר, שלב ההסכם. ההסכם, גם פה כמובן צריך להיות נכון, ואני אגיד כמו שמקובל, אבל מהודק כמו שצריך, ולא רק כמו שמקובל, כדי שבמקרים כאלה שלמרות שבדקנו וכולי וכולי, הופתענו, אז איך החוזה מטפל בזה? ואם החוזה מטפל באותה הפתעה, באותו עז, בצורה מאוד ברורה ופשוטה, אז ידיו של הצד השני על העליונה. אבל אם החוזה פתאום שותק, ופתאום לא ברור, ופתאום סותר את עצמו, ולצערי גם זה קורה, שחוזים, יש לנו סעיף אחד כזה וסעיף אחד כזה, ואפשר להבין מפה אחד ומה שנשתה, אז אנחנו בבעיה.
זה קרית הדוגמה הכי יפה של זוג ש... הדירה רשומה רק על הגבר, לצורך העניין, והוא בהליך גירושי מאשתו. בנק המשכנתאות ידרוש מהמוכר להחתים גם את הגרושה.
נכון.
כי הם עדיין בהליך גירושים. הם לא גרושים עם...
ברור.
עכשיו, הליך גירושים לא יפה.
בדרך כלל הוא לא יפה.
במרבית המקרים הוא לא יפה, ואז הוא אומרת, אני לא חותם. ובנק המשכנתאות אומר, אין לי חתימה של הגרושה על ויתור, אין משכנתא. ההפרה היא של הרוכש.
נכון.
אלא אם כן זה צוין, נכון. ותמיד שיש לי כאלה דברים, אני אומר להם, בבקשו מעורך דין,
נכון.
שיהיה רשום שאם יש מסמכים מהבנק שלא סופקו על ידי המוכרים, זה לא הפרה, או כל דחייה זה לא הפרה. אבל אני נתקלתי לא פעם בבעיות כאלה.
נכון. ועוד לא התחלנו לדבר על ענייני מיסים, שגם שם יש מוקשים.
וואו.
ובאמת עסקה שלפני כמה דקות אמרתי ש...
סטנדרטית.
על פי רוב היא סטנדרטית, יש בה המון המון מקומות שיכולים להפתיע אותנו ברמה של אין עסקה, ברמה של הפרה. בדרך כלל הפרה בעסקת מקרקעין מעוגנת בחוזה, בפיצוי מוסכם, בסכום של כ-10% מסכום העסקה, לא נעים בכלל.
אז השאלה שאני שואל באוויר, זה הרי ברור לכל אחד מ-80,000 עורכי הדין שעובדים, שכמו שיש התמחות בתחום הזה, ועדיין לא נתקלתי, אני חייב להגיד, בעורך דין אחד, שאני יודע שזה לא ההתמחות שלו, שהוא אומר, זה לא תחום ההתמחות שלי, אני מעדיף להעביר את זה למישהו אחר.
אני נתקלתי באחד כזה.
אז קודם כל, כן. אני חייבת, קודם כל, יושבת פה אחת כזאת, שבדברים אחרים בהחלט אומרת את זה.
אני שאלתי על מקרקעין.
מקרקעין?
כן, אני שואל למה...
אני גם מכירה ואני אעיד שכן.
העורך דין שבדרך כלל משדר אחרינו, ואמור לחזור אחרי החגים, הוא אחד כזה. שעסקת מקרקעין הוא לא ייכנס.
תעשה לו תרגיל.
אולי הוא מאזין ויאשר לנו את זה.
אני חייבת להגיד, וזה מה שהתחלתי להגיד קודם, ולא מתוך הגנה על עורכי הדין עכשיו, כי אני לא יושבת פה בכובע הזה, זה לא המטרה. אבל כן, אני אומרת, צריכה להיות גם אחריות על האנשים עצמם, על מי שיודע שהוא הולך לעשות עסקת מקרקעין, וצריך, והוא יודע שהוא צריך לזכור שירותיו של עורך דין, ובוא תהיה אחראי, ואני באמת פונה פה לציבור, תהיו אחראים. השוק היום הוא יותר משוכלל, המידע נגיש לכולם. נורא קל לדעת עם מי אתה עובד, נורא קל לקבל חוות דעת, נורא קל אפילו לרעיון עורכי דין. אני, על אצבע אחת יכולה לספור את הפעמים שריינו אותי על הניסיון שלי ולא על כמה זה עולה להם. וזו טעות.
הנה הטעות הכי גדולה. הרי המחיר ידוע ומקובל.
גם פה, יש בגלל מה שאמרת.
תכף נגיע לזה, ברור. אבל נגיד שמקובל לשלם לעורך הדין, חלק מסוים מהעסקה. אז אם הכל ידוע, למה לא תיקח מישהו שמומחה בזה? תשלם את אותו דבר, רק תקבל רמה אחרת לגמרי. אנחנו הגזמנו בדירות שהן טיפה בעייתיות, ואני יודע מראש שיש בעייתיות מסוימת, במקרה ואני מייצג אותם, ואני יודע שיש בעייתיות בדירה, ואני יודע שלעורכי דין, או ש... ייקח הרבה זמן ללמוד, או ש... כבר הכנסתי בפעם כזאת או אחרת מישהו והוא מומחה, אני מתעקש, ואני אומר את זה מראש לקונים, תקשיבו מראש, העסקה היא מורכבת משפטית, היא אפשרית, היא בטוחה, היא זה... אבל אתם, אם אתם רוצים שאני אייצג אתכם בתהליך המסע ומתן, אני אומר לכם מראש, הנה אחד מתוך, יש פה רשימה של שניים או שלושה עורכי דין, רק הם, דוד, בבני ברק, על אירוע מאוד ספציפי, אמר, יש עורך דין אחד, שזה התנאי שלי להכניס קונים לדירה. תראי כמה הוא הרחיק לכת. הוא אומר, אתם רוצים לעשות את העסקה, מתווך, זה לא משנה מאיפה הגיע. אתה רוצה לעשות את העסקה, יש לי תנאי אחד, אתה תחתום עליו. זה העורך דין.
אני חושבת שיש עם זה קצת בעייתיות, וזה לא צריך להיות ככה לחלוטין.
אמרתי שהגזמנו.
אבל כן, אבל אני כן אומרת, ואני שוב, אני פונה לציבור פה, לציבור, תהיו אחראים, תבדקו, תבינו שזה תחום שדורש מומחיות, תבדו שאתם עובדים לא עם הגורם הזול ביותר שנקלע לדרככם, או קרוב המשפחה החביב עליכם, אלא באמת עם עורך דין שמתמחה בעסקאות נדל"ן.
אסור לעשות עסקי משפחה. הכי גבוה וגרוע.
אתה יודע, כשמתווך מנוסה נכנס לבית, ואומרים לו, מתחילים לראיין אותו, כי אותנו מראיינים כמובן, כי אנחנו באים עוד יותר מלמטה. שונאים אותנו אותו דבר, אבל אנחנו באים עוד יותר מלמטה, כי אנחנו הרי חסרי השכלה, חסרי ניסיון, וכל מה שמעניין אותנו זה לגנוב את הכסף שלהם. אז אנחנו מתחילים, שנינו מתחילים במקום לא טוב. אז אנחנו באים, וכשאנחנו מתמודדים מול מתווך נוסף, או מתווכים נוספים, אנחנו בדרך כלל מאכילים במרכאות, או נותנים, מרימים להנחתה, נשתמש במושג הזה של זה. אנחנו אומרים לבעל הנכס, תשמע, הנה שאלות שהייתי שואל מתווך כזה או אחר, בשביל לדעת שהוא אכן מקצועי ושאתה יכול לבטוח בו. אותו כדל אני אומר למאזינים שלנו שרוצים לקנות או למכור דירה וצריכים להתייעץ, או צריכים לזכור ייעוץ משפטי בעולם הנדל"ן. יש מספר שאלות שאתם חייבים לשאול את העורך דין. כמו, כמה, מה, האם אתה מתמחה בתחום הנדל"ן? איזה עסקאות עשית לאחרונה? האם יש עליך המלצות?
כמה זמן אתה מתמחה?
כמה זמן אתה מתמחה בתחום?
האם אפשר לפנות לממליצים עליך? אני מודה, אני 15 שנה בתחום, על יד אחת, פחות מיד אחת, אני ממש זוכרת את השיחות האלה, שאלו אותי את השאלות האלה, וגם נתתי, על יד אחת ואף פחות, שמות של ממליצים שביקשו, ואני חושב, ואני מאוד הערכתי את זה, ואני אמרתי, תשמע, כל הכבוד. לצערי, רוב השיחות זה מה העלות, ואני אבדוק מסביב, ואני אחזור עלייך. כמובן, אלה אם זה לקוחות שזה הרוב המוחץ, שמגיעים כבר אחרי המלצות וכו'. אבל כשאנשים מגיעים מבלי המלצה אישית, אז אלה השיחות.
אנחנו...
זה טעות חמורה.
עופר, השבוע.
ובגלל 80 אלף עורכי דין, אז מן הסתם גם המחיר של עורכי הדין, שכר הטרחה שעורכי דין מציעים בעסקאות נדל"ן הוא מאוד מאוד נמוך, וזו טעות להתפתות אחרי הדבר הזה. עסקה של כמה מיליונים.
השבוע ישבתי עם, נקרא לזה לקוח פוטנציאלי, מוכר ב-6, קונה ב-8. בסדר? מיליוני שקלים. אני אומר לו, תקשיב, מכיר את המצב הכלכלי שלך, משכנתה, נכון לך לקחת. שרון עוד קופצת ואומרת לו, יש לנו. אני אומר לו, תקשיב, בטח ובטח, גם על נושא המחירה וגם על נושא הקנייה, כן צריך משכנתה, לא צריך משכנתה, אתה חייב שמי בצד שלך, בעסקאות האלה, על חריגה כזאת, על חריגה אחרת. למה אתה לוקח את הסיכון? אתה מבין מה יקרה לך? שתרצה למסור את הנכס, ואתה, מכיוון שזה בדירות גג, צריך להגיד את זה, בדירות גן, בקוטג'ים ובדירות גג,
נכון.
סביר להניח
חובה
שהעירייה, אנחנו נסביר גם למה, העירייה תשלח נציג מטעמה בשביל לאתר הפרות שעשית במודע או לא במודע. ואז לא תקבל את היכולת לקבל את האישור להעביר את הזכויות בתב.
זה השלב הסופי. השלב הראשוני זה גם משכנתה, שגם פה.
לא, ברור.
דירות מהסוג הזה, הפוטנציאל החריגה הוא הרבה יותר גבוה מאשר בדירה שנמצאת בקומה שנייה, בבניין של 4 קומות.
ואז אתה רוצה קודם כל לדעת שאתה בסדר. עכשיו, אתה יודע מצוין אם עשית חריגה או לא עשית חריגה. רק חלק מהחריגות, אתה לא, זה פרגולה, זה חוק הפרגולות, וזה, אתה יודע מה זה חוק הפרגולות.
כל אחד הוא ממציא לעצמו.
נכון. ואז אני אומר, תקשיב.
זה כמו שהוא בודק לעצמו את הנקודת חן במקום ללכת לרופא.
להכנה, זה נקודה שתמיד... בדיוק, להכנה יש משמעות. אתה צריך צוות מקצועי, ועוד פעם תמיד אני אומר, עורך דין שעשה את הגירושים של אחותך, הוא על הכיפק בשביל הגירושים של האחות החמישית. לא לצורך...
3 דקות של מנוחת שיר. אנחנו חוזרים, אני רוצה לספר על סיפור שרק אתמול נסגר.
נהדר.
רק אתמול.
בין הרים ובין צלעים לכאן זורם הכסף כל כבשה צריכה רועה שנועם יפה ברצף הוא שואל ויש תשובה מדלפן אל השמיים הוא נותן לך תקווה הקדוש ג'ו כפרה
ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, באולפן, דרור בוקצ'ין, אופר לוין, מארחים את עורכת הדין קרן קפל שמואלי, שאמורה להגן, אני יודע, נגדיר את זה ככה, לא. אנחנו משתמשים במקרים האירועים ודברים אחרים בשביל קצת לחדד את נושא העריכת
הדין. לנסות להבין את תפקידו של עורך הדין בחבילה הזאת של קנייה או רכישה של דירה למגורים. רק בזה אנחנו עסוקים היום.
עכשיו סיפור שהתגלגל לשולחני, אתמול סוף כל סוף הצלחתי להיפטר ממנו. בחורה נחמדה מאוד, שנות ה-50 לחייה, אמצע שנות ה-50, רכישה את יד שנייה ב... ישוב בשרון, לא משנה כרגע איפה. דירה בת 4 או 5 שנים, עדיין בחברה משכנת. נפתח סוגריים, חברה משכנת, מי שלא יודע, מנהלים את הזכויות, כי אין עדיין פרצלציה בעברית.
אין רישום בית משותף, עדיין.
שגם זה אני אתפרץ, לפעמים זה פשוט... הרי מי שמנהל את זה, זה עורך דין, ששילמנו לו בגין זה.
והוא גם ממשיך לקבל וליהנות מתשלום בגין כל העברת זכויות. זאת אומרת, יש פה גם קצת ניגוד אינטרסים.
זאת אומרת שיש לפעמים עניין, אפילו לא לסיים את המהלך, אלא למכור אותו.
כל פעם 120 שקלים, 150 שקלים על כל מסמך כזה, שהוא בסך הכל הלך לקלסר, או אולי באקסל כבר עושה את הדבר הזה, רק בשביל האישור של הזכויות.
ואז בשביל, בעצם, כשאתה רוצה, רגע, נגיד את זה, עכשיו נכנס למתווך, כשאתה יודע שאתה הולך למכור דירה, כשעדיין אין רישום מסודר. זאת אומרת שאתה כבר יודע שיהיה תהליך שיקבע אותו העורך דין של החברה המשכנת, והוא ירצה כל מיני מסמכים, כאלה ואחרים, ואולי הוא ייתן כאלה ואחרים. זאת אומרת, גם פה כבר יש שלב של הכנות מקדימות עוד לפני הכניסה. ודרך אגב, גם במסגרת הגילוי הנאות, הרי אתה רוצה נסח, אתה רוצה פה, אתה רוצה שם, אתה יודע, לפעמים יודע להוציא נסח. אבל אתה צריך לדעת שעדיין הרישום הוא בחברה משכנת, ולדעת להיעזר בעורך דין כבר בשלב המקדים, ואז יהיה נכון, אם אתה רוצה למכור דירה, ואתה יודע שאתה עם חברה משכנת, כך כבר עכשיו את העורך דין, תתחילו לטפל בכל הדברים האלה בשלב המכין.
בכל מקרה, כבר בשלב הראשוני, אתה צריך לקחת עורך דין, אתה לא מחכה, גם אם זה לא חברה משכנת, אבל כדי להבין מה בכלל קורה פה, אז בטח ובטח שעורך דין ידע לזה.
הבחורה התגרשה, קיבלה הון עצמי מהגרוש, או הון משותף מהגרוש שהתחלק, צריכה 400,000 שקל משכנתה בסך הכל, לא יותר מדי. שילמה חלק מהכספים, לדעתי 800 אלף שקל, לפי מה שאני זוכר, 800 אלף שקלים היא שילמה למוכר.
מה תשלום הראשון?
שילמה 800 אלף שקלים, זה שקיבלה מבעלה, תשלום המוכר. אנחנו מתקדמים לכיוון המשכנתא, ואז אני שולח, אנחנו, יש את הדבר הזה שנקרא שמי. הבנק אומר, טוב, תביאו שמי שנראה שהכל בסדר. והשמי חוזר אליי ואומר לי, אופר, שמה, בטאבו, הרי עדיין יש חברה משכנת שרושמת את הזכויות פרטני, ועדיין יש נסח טאבו לכל הדבר הזה שנקרא בניין.
כן, זה זכויות שרשומות במושה, מה שנקרא. כן. יש נסח שמפרט את כל הזכויות של כל
גוש
בעלי
חלקה,
הזכויות של
גוש
כולם.
גוש חלקה, אין תת חלקה, נכון. יש 80 דיירים, נכון. שזה בסדר. ואם יש משכנתה לאחד מהם, אז רשום משכנתה, תחותו, או הערה. כן. ואז אומר לי השמי, בחור שאני עובד אותו הרבה, אתה גם מכיר אותו והמלצתי עליו, אופר, אין לה עדיין הערת הזרה בנסח טאבו.
אאוץ'.
אאוץ'. לי רעדו מספר דברים בגוף שמגיע בזוגות. ואני, מה, אין? אז אני הולך לעורך דין. אנחנו מעיפים כבר את כל הסיפור הזה כבר עם העורך דין שלה ושלו. זאת אומרת, כן, אין בעיה, אנחנו נרשום את זה ברגע שנסיים את כתבי ההתחייבות ונעשה את הערת הזרה לטובת הבנק, כבר נרשום את הכל. אני מרים אליה טלפון ואני אומר לה, מה אני צריך להגיד לה? מה הבעיה, קרן? זה שלך, זה לא שלי. אני יודע מה אני אמרתי לה.
תשמעו, אז ברור שאין שום קשר בין הזכות הראשונית של הקונה, במקרה הזה של אותה בחורה נחמדה, שכבר שילמה כסף על חשבון הדירה, וצריכה להיות לה הערת הזרה רשומה לטובתה, דהיינו, שימו לב, כל העולם, או ציבור אחר.
יש כאן עסקה.
יש כאן עסקה. אני כבר שמתי כסף על הדירה הזאת, ואני בתהליך. הדבר הזה נועד קודם כל לשמור על הזכויות שלה, מפני צד שלישי, וכמובן מפני בעלה.
אותו
שלא יעשה את אותה עסקה.
לא, אותו מוכר יכול למכור לגורם נוסף.
בוודאי.
ולהגיד לה, גברתי, לא יודע על מה שילמת, אין לי מושג, זה נעלם. לכי תתביעי אותי עכשיו.
אבל האחריות של מי הייתה לרשום את הערת הזרה, והאחריות של מי לוודא, והאחריות של מי הייתה לוודא שהיא נרשמת.
של הקונה.
העורך הדין של הקונה.
בוודאי, וזו מה שנקרא מצב שיכול להיגמר ברשלנות, תביעת רשלנות כלפי עורך הדין, ופה אני קוראת לחבריי עורכי הדין לא להתעצל,
אני אגיד לך, אני צעקתי עליה.
ולא לאחד בין שני שלבים, שאין ביניהם שום קשר, הערת עזרה לקונה, הערת עזרה לקונה, והערת עזרה לבנק, הערת עזרה לבנק. הם בדרך כלל באים בפער זמנים ביניהם.
לקח 50 יום. מהיום שהשמי, למה אני זוכר את זה? כי אותו שמי, אחרי שהם רשמו את הערת הזרה בטאבו, אותו שמי רשם לי בענק, כעבור 50 יום, יש לי נסח טאבו עם השם שלה.
וואו.
דרך אגב, עדיין לא היה אישור, עדיין לא היה הערת הזרה לטובת בנק המשכנתאות, ועדיין לא הייתה הערת הזרה לטובת בנק המשכנתאות בחברה משכנת. זה, המוכרים אמרו לה, אין בעיית, בואי, תיכנסי אלינו הביתה, זה בסדר, תתחילי לגור. היא גרה שם חודש. היא גרה שם חודש, שעדיין 400 אלף שקל לא שילמו למוכרים.
זה כמובן מצב לא תקין. עכשיו שוב, לפעמים, זה זועק, כן? מה שאני אומרת עכשיו, אני לא מפחיתה מחומרת המצב. אני אומרת, לפעמים זה פשוט עובר. כי יש לך מוכר הגון וקונה הגון, וזה לא הסרש ולא קרה כלום, אבל לצד זה, אני יכולה לספר לכם שבתי המשפט מלאים בסכסוכים במקרקעין על מקרים שזה לא עבר חלק, שכן נעשתה תקלה. ומוכר מחר, מה שנקרא עסקות נוגדות, מוכר מחר לצד ג' ובסופו של יום מי שזוכה בתיק כזה, בסכסוך כזה, זה מי שהקדים, מי שפעל בתום לב והקדים. ואם בא קונה שני, שקנה דירה, שעשה עסקה, המוכר אמנם רימה, אבל בא קונה שני, עשה עסקה, הסתמך על מרשם, מרשם נקי, לא ידע שיש עסקה קודמת, והלך ורשם את הזכות שלו במקרקעין, בעוד שהקונה הראשון ישן ונמנם, ולא היה אחראי מספיק, עורך הדין שלו לא היה אחראי מספיק וכולי, עשה עסקה ולא דאג לרשום במרשם, יש פה
אבל היא סומכת על העורך דין שלה. היא לקחה עורך דין, תקן אותי, אתה מכיר אותו דרור, הוא אמור להתעסק במקרקעין.
אנחנו חוזרים,
כלומר, אתה מכיר אותו, לא רק כי אתה עובד איתו. שמעת את השם. אני, האם אני קונה עכשיו דירה, לקחתי עורך דין הכי טוב, מספר אחד בארץ למקרקעין.
כן.
קחתי אותך. האם אני צריך לבוא אלייך, קרן, ולהגיד לך, קרן, תראי לי בבקשה, את הערת ההזרה בטאבו, או באישור זכויות שהשם שלי מופיע שם, הקבלה שלי, הקבלה שלי לכסף.
אז תראה, צריך, להגיד לך שאתה צריך את זה, אתה בעיקרון לא צריך את זה. אבל אני אומרת, כמו בכל תחום, גם כשאתה הולך לרופא מאוד מאוד מומחה, ואתה מקבל איזשהו טיפול, אני אומרת, שוב, השוק היום פתוח ורחב, והמידע הוא משוכלל.
במוסך שמחליפים לי את הפלאגים, מראים לי את הפלאגים הישנים שלך.
נכון.
תראו לי שהחלפתם לי.
אני רוצה לדעת, אני כקונה, אני רוצה לדעת שאנחנו מתנהלים. עורך הדין יכול להיות רשלן, יכול להיות לא מומחה בכלל, זה השלב הראשון, יכול להיות אבל...
עסוק מאוד.
עסוק מאוד.
ברח מזיכרונו.
כן, ושוב, ואני אומרת את כל זה בלי לרגע, מה שנקרא, אמרנו בתחילת התוכנית להיות מליצת יושר של אף אחד. אז אני אומרת, לצד האחריות של עורך הדין, שהיא חייבת להיות, ואני לא מפחיתה ממנה, אני כן אומרת גם לאנשים עצמם, לציבור, לא עם עיניים עצומות, בשום תחום שהוא, אני מלמדת את הילדים שלי ככה, לא עם עיניים עצומות. תשאל את השאלות, תבין מה אתה עושה, תדע על מה אתה משלם. אז נכון, לא תמיד אתה אמור לדעת, יש הערת הזרה בשלב הזה, אין הערת הזרה. אגב, זאת נקודה שאפשר בתחילת דרך, בתחילת עסקה, לשבת עם עורך הדין, וגם את זה הרבה עושים איתי, דווקא לאחרונה הרבה יותר, אני רוצה להבין את התהליך. בוא נבין את התהליך. מה אני אמור, מה אמור לקרות בכל שלב? איך את מגנה עליי? איך לא מרמים אותי? איך את מבטיחה את הכספים שלי? איך את מבטיחה שאין לי פה הפתעות? אני תמיד אומרת ללקוחות שלי, אני באופן אישי לא אוהבת הפתעות, לא אוהבת שמפתיעים אותי, לא רוצה שהלקוחות שלי יפתיעו.
בסופו של דבר, התפקיד של העורך דין, מעבר לבצע את העסקה, הוא איפשהו כן, להבטיח את הכספים. שהכספים, או שהם יאמרו לדירה, או שהם ישמרו אצלי.
חד משמעית. אז אמרתי, אם לא, אז זה בהחלט עורך דין רשלן. אני רק אומרת, בוא ניתן גם אחריות לקונים. ומבלי להפחית מהאחריות של עורך הדין, אני אומרת לאנשים, תשאלו את השאלות, תבינו מה הולך להיות התהליך. תלכו קודם כל לעורך דין מומחה, חד משמעית. לצד זה, גם תהיו ערניים לדברים. ותזכירו, כמו שאתה אומר, עורך דין עסוק וצריך רגע...
עורך דין אחר עכשיו מפריע לי בשידור.
זה בהחלט, שוב, זה לא מפחית מהאחריות של עורכי הדין, אבל זה פשוט משהו שיכול. בסופו של יום...
כמול היה לי פגישה עם כמה חבר'ה שטענו ש... לשכת עורכי הדין פרסמה שיש עלייה מאוד גדולה בהיקף התביעות.
נכון.
ושהמרכיב הכי גדול של התביעות מולם זה בעסקאות נדל"ן.
נכון. אז אני אספר לכם שאני לא אמרתי קודם, אני שותפה במשרד עורכי דין בתל אביב, נקרא גלון קפל שמואלי, והשותף שלי יושב בוועדת שכר טרחה של לשכת עורכי הדין, ובאמת באים לפתחו הרבה מאוד מקרים כאלה של סכסוכים של שכר טרחה בין... לקוחות לעורכי דין, ו-98% מהמקרים האלה נוגעים לעסקת מקרקעין. למה? כי עורך הדין פישל, והלקוח שילם, והלקוח אומר, על מה שילמתי? אם לא שמרת עליי, אני בסוף ניזוקתי, אני רוצה את שכר טרחה בחזרה. ובצדק. בהרבה מקרים הוא בצדק. ושוב, זה מחזיר אותנו לתחילת השיחה. תעשו קודם כל עסקה, תקבלו שירות מעורך דין, מומחה לנדלן. הרבה מאוד דברים יכולים להשתבש בעסקת נדלן. אז תהיו אחראים את מי אתם בוחרים, תהיו אחראים לשבו עם עורך הדין, תבינו את התהליך.
אני חייב להגיד לך שמרבית העסקאות האחרונות שאני נתקלתי בהן, וגם שותפי
איתן. לא עבור חלק, נכון?
אני לא מדבר רכישה מקבלן, יד שנייה.
כן.
וואו, שערות לבנות בזקן יש לי מהן.
כן, אז האמת שגם...
כל עסקה נהייתה מורכבת. נכון. כי כמעט כל דירה שאתה קונה בתל אביב, ברמת גן, גבעתיים, זה כבר יש עליה טעם הכלשהו. וזה מסבך את העניינים קצת.
נכון, היטל השבחה, כן או לא, ענייני מיסוי, כן או לא, רישום כזה, כן או לא, חריגות בנייה, כן או לא, המון דברים.
כמות בחצי שנה האחרונה נהיה, לא יודע, או שרק הבעייתים מגיעים לפתחי.
אבל יש הדברים בתחום של שנינו שהם רלוונטיים, שבעצם יש פה עסקת דומינו, שאני מוכר את הדירה, הוא הולך לקנות דירה נוספת, והתשלומים משמשים...
נכון, כל הסנכרון בין עסקת מכירה לקנייה הוא מאוד מאוד קשה.
ואז כשיש לך רצף של עסקאות, ומישהו שלא מבין אותם,
נכון.
ושאין דיאלוג נעים בין עורכי הדין,
נכון.
אז אתה עוד פעם, זאת אומרת, אתה גם צריך בחיפוש שלך על עורך הדין, לחפש את המקצועיות, לחפש את ההמלצות, ולחפש גם את הרגישות הרלוונטית ואת הרצון
שלך. זה תמיד נעים לעבוד עם אנשים שנעים לעבוד איתם, ולא לא עם אנשים לא טובים, אבל זה, אני חושבת, goes without saying.
כן? אני יכול להגיד ש... כשאתה לוקח עורך דין שהוא מתמחה בתחום ושכבר יש לו את הניסיון, אז בעסקאות מורכבות זה יותר קל, בעסקאות שאנחנו קוראים להם דומינו, אבל מתוך מטרה שהדומינו ייפול כמו שצריך ולא ייפול הצידה.
נכון.
זה הרבה יותר...
נכון, הניסיון הוא מאוד מאוד משמעותי. הכדרור הזה, הג'ינגול הזה בין העסקת מכירה לעסקת קנייה תאום ביניהם, כשלקוח גם מוכר וגם קונה באותו זמן, זה באמת כאב ראש, ולניסיון של עורך הדין יש פה הרבה משקל, הרבה משמעות להצלחת התזמון הזה.
נכון. אז ההמלצה שלנו למי שמקשיב, זה כשאתה צריך לבחור עורך דין לעסקת נדלן, אחד, קודם כל קבל המלצות. שתיים, תוודא שזה ההתמחות שלו.
תראיין את עורך הדין.
ושלוש, כשכבר אתה מתלבט בין שניים, שלושה, תנהל איתם שיחה טלפונית או אפילו מפגש, למרות שעוד פעם, תלפעם את הבאה ואומרת, בשביל 5,000 שקל, שכר טרחה של עורך דין, אין לי את הזמן הזה. 100%, אז כשתצטרך אותו, לא יהיה לו את הזמן בשבילך.
אפרופו שיחה טלפונית. כן. אז יש לנו שיחה טלפונית מפתיעה. ריקו, אתה על הקו?
לא יומן.
לא יומן. תשימי אוזניות כאן בשביל שתוכלי להזין לריקו. הוא פה, הוא פה.
איפה זה פה?
הפעם אתם תופסים אותי על כביש 6 בין ירושלים לבין מחלף נחשונים.
יפה.
לידינו.
ריקו, אנחנו שמים לב שזה כבר פעם שנייה שאתה בירושלים, אז אנחנו נחליף על זה שיחה באופליין.
אני מחר בירושלים.
לא, ירושלים, הפעם בית שמש, פרויקט בינוי מאוד מאוד גדול.
מגניב.
כן, לגמרי.
מה שלומך? אתה נתקלת בעורכי דין שהם... שהצטערת שהם היו מעורבים?
פעם אחת, תגיד לי.
בשבוע.
כן, תשמע, אתה יודע, עורכי דין מתחלקים לשניים. יש עורכי דין ויש עורכי דין. זה בעצם 50-50, אבל...
אגב, צריך להזכיר, אנחנו לא ממליצים את זה, אבל אתה לא חייב עורך דין בשביל עסקת נדל"ן.
זה לא נכון.
לא נכון?
לא.
למה?
כי יש הפעולות בסופו של יום כדי להעביר עסקת נדלן, זו פעולה שמוקנית, אחת הפעולות שמוקנות לעורכי דין, ורק עם עורך דין אפשר לבצע אותה. בסופו של יום יש עורך דין שצריך לאמת את השטר, כדי להעביר את הזכות.
בסדר, אבל אני לא חייב את כל העסקה עצמה, את המכר, רכישה, שיהיה לי...
זה, וואו, זה רע מאוד, מה שאתה אומר עכשיו.
בחוק.
אז אני אומרת שבחוק... דווקא כן. צריך עורך דין ש...
שיאמת החתימה שלך בשביל הטאבו.
שבסופו של יום יאשר שהשטר נערך כמו שהוא, ורק ככה אתה יכול להעביר את הזכויות. צריך עורך דין בשביל הרבה דברים אחרים.
כן.
אפרופו נגיד בארצות הברית, השם היפה למתווכי נדל"ן, הברוקרים בארצות הברית, הם עושים את הכל, מאלף ועד תיו, ונותנים בסוף, העורך דין בעצם הוא... רק לחתימה, לאקט החתימה, וכל המסע ומתן והקיוטות, הכל נעשה דרך הברוקרים. אז אבל כאן אני מסכים שכאן צריך...
אנחנו מדברים, ריקו, על מדינה, אתה מדבר על ישראל עכשיו, שמשרד המשפטים רוצה להוציא את הצורך ברישיון תיווך. אתה מדבר איתי על ארצות הברית, על מה זה רילטור ומה זה ברוקר ומה זה אייג'נט. במדינת ישראל יש חוק מתווכים, שבמסגרת החוק, מי שעוסק בתיווך צריך לעבוד ומגדיר את עצמו כמתווך, יש עליו מספר דרישות. אחת מהם זה שצריך להיות רישיון. המדינה בתהליך מסודר רוצה להוציא את הצורך הזה.
כאן איזה סוכני מחירות שהם אמורים להיות מתווכים והם עושים את העסקה ואין להם רישיון תיווך, אבל הם טובים במה שהם עושים, אז למה להפסיד אותם? כי יש לבעלי המשרד יש את הרישיון, אז הוא חותם על כל העסקאות, אז הם בעצם נהיים סוכנים. אז אפשר לעקוף את זה בשנייה וחצי. ולכן, אתה יודע, החוק הזה הוא פחות רלוונטי. אז זה עשו כבר חוק, עשו כבר מבחנים. אני, כאפרופו החוק הזה, שרוצים עכשיו להוריד אותו, משכנים כל האנשים, כל האלפי האנשים שעלו בשנים, חמש שנים האחרונות לירושלים, פעמיים בשנה כדי לעשות את המבחנים. סתם חבל, עשיתם חוק. תמשיכו אותו, עוקפים אותו, אחלה, אבל למה לא...
הם לא מוציאים... נבהיר, לא שזה נושא השיחה, החוק לא משתנה, הצורך ברישיון מתבטל.
זה אומר... אבל לא יעשו מבחנים, היום אני בשביל לפתוח משרד תיווך, אני לא צריך...
אתה לא צריך, אתה לא תצטרך... כל אחד יוכל לעסוק בתיווך נדלן, זה המשמעות. אומרת המדינה, אני רוצה להפחית את המעורבות הממשלתית ברגולציה, ולכן אני חושבת שבשביל לעסוק בתיווך לא צריך להיות רישיון. אין צורך ברישיון. כל אחד יכול לעסוק בזה ובתנאי. שאין טעם.
וזה בדיוק מחזק את מה שאני אומר. למה המדינה רוצה לשנות את הרגולציה? כי למדינה אין שיניים כדי לאחוז או לאכוף את הרגולציה שהיא עושה לעצמה. אז אומרים, עשינו איזושהי רגולציה, עשינו משהו, בוא נשנה אותו.
לא, במקרה הספציפי הזה, המדינה, בגלל חברותה בחבר מדינות ה-OECD, ובגלל מעורבות ממשלתית מאוד גבוהה במשק, המדינה נדרשה לשפר את זה ולהפחית ב-25% את המעורבות שלה ואת הרגולציה שלה במשק. כל משרד נדרש לצמצם את המעורבות שלו. משרד המשפטים בחר בתחום הזה, רק בשביל שהדברים יהיו ברורים.
ריקו, יש לנו ככה איזשהו חצי דקה, דקה. אתה רוצה סיכום שלך שנייה לקראת השנה החדשה? סוף שנה, אני יודע, בנדלן.
סיכום שנה חדשה, האמת שמספיק אפילו 10 שניות, אז בואו בעצם אני רוצה בסיכום שנה דווקא לדבר על העתיד. אולי יהיה לנו שם איזה ממשלה חדשה, נקווה שלא נלך פעם שלישית לבחירות, נקווה שכן יש איזשהו משהו באופק. ועם פתיחת השנה החדשה, אני באמת מאחל לכולם שנהיה רבועים בהתחלות בנייה, ולא רק 11,000 התחלות בנייה בשני הרבעונים הראשונים של 19.
וואו.
אני מקווה שבאמת בשנה החדשה יהיה לנו בכל רבעון לפחות התחלות כאלה ויותר, ושכולנו נהיה עסוקים מכאן עד אחר כך, ושנבוא בעצם לשעת פרלמנט הנדלן בכל יום שלישי בשעה 2, כדי טיפה לנוח מהמסע הארוך והאינטנסיבי שאנחנו עושים ביום יום. כלומר, במילים פשוטות, שיהיה לנו כמה שיותר נדלן, ושתהיה שנת נדלן טובה עלינו, הרבה התחדשות עירונית, אורבנית, קלאסית, שלום למחיר למשתכן ולא להתראות. ואני חושב שזה בערך מה שאפשר לאחל לנו.
ריקו, אנחנו מודים לך על כל...
התוכניות.
על כל התוכניות שבהן מצאת הזמן להיות איתנו קצת ככה, שהגעת פיזית או טלפונית.
מבטיח שלא תיפטרו ממני גם בשנה הבאה.
שתהיה שנה טובה.
ורגע, משפט סיום.
ברור, ברור.
ודרור, למי שנשאר קצת ריאות בימים האחרונים של השנה הזאת,
ריקו, תודה רבה, שנה טובה.
שנה טובה.
ביי ביי, להתראות, שנה טובה, טוב.
סע בזהירות, להתראות.
ביי ביי.
יפה, אז תודה לריקו, שבמסגרת הפינה הקבועה שלו, אנחנו אוהבים לשמוע אנשים מבחוץ.
קרן, אין לנו עוד הרבה זמן לתוכנית, יש עוד 2 דקות בערך. מה את רוצה לספר לנו עוד? בואי, תני לנו ככה, תתחילי לראות בנו טיפים. מה הכי נכון לפני שנכנסים לעסקאות נדלן ו...
טיפים לעסקאות נדלן, וואו, יש כל כך הרבה. אני אומרת שוב, טיפ ראשון, בחרו עורך דין לעבור איתו את הדרך הזאת. זו אחת העסקאות המשמעותיות, אם לא המשמעותית ביותר, שאתם הולכים לעבור. גם אם מדובר בעסקה שהיא יחסית היום זולה בשוק, זה כמעט ולא פוחת, כמעט ואין היום עסקאות של פחות ממיליון, כמעט 1.5 מיליון. במינימום וצפונה. אז זו עסקה מאוד מאוד משמעותית. בחרו קודם כל עורך דין שילווה אתכם בתהליך. איך אתם בוחרים אותו? אתם מוודאים שמדובר בעורך דין שמתמחה בנדלן, שיש לו ניסיון בנדלן, שמתמחה אפילו בעסקה ספציפית שאתם הולכים עליה. תבינו על איזה עסקה אתם הולכים. יש לי סיפור ממש על קצה המזלג, ממש לאחרונה, מישהי ששוחחה איתי, והיא מספרת לי סיפור, בסופו של יום אני אומרת לה, זה בעצם קבוצת רכישה, אז היא אפילו לא ידעה להגיד שהיא בעצם עשתה קבוצת רכישה. המשמעות של זה שהיא אחת מהיזמיות של הפרויקט הזה, וכשיש משהו שצריך לדעת, היא אמורה לדעת, וחזקה עליה כאחת היזמיות, שהיא מכירה את הטבע ואת האפשרויות ואת התוכניות ואת הסכומים וכולי. אז תבינו איזה עסקה אתם עושים, תתייעצו כמו שצריך עם עורך דין. לא כל עסקה היא עסקה פשוטה, יש לנו הרבה מאוד סוגים של נדלן.
אני למדתי ממך משהו אחד, משפט מאוד מאוד נמוך, נכון היום, להבין אחריות של גם זה ששכרת עורך דין, להבין את ההליך.
נכון.
להיות מודע, לאצבע על הדופק.
נכון.
לדעת מה קורה. נרשמה הערת הזרה, נחתם חוזה.
נכון, תשמע, זה מוטו שלי בחיים בהרבה דברים. תהיו בשליטה, תהיו אקטיביים, תיקחו אחריות, תהיו פעילים.
כי יש כאלה, את יודעת, אוקיי, יש לי עורך דין, שמי, יש לי לקוחה כזאת, אומרת לי, שמה יש לי את עומר ואותך?
אז זה אחלה, ואני נורא מוחמד שאומרים לי את זה, ואומרים לי, אני איתך, אני שקט, ואני מקבלת באמת הרבה...
אני מחייך, כי אמרתי לשבוע שעבר סבבה, אבל אני רוצה שתביני למה, מה אנחנו עושים בתהליך.
כן, למה יש לך מזל?
עכשיו נזכרתי שעברתי לך את זה, את הבחורה הזאת.
הנה, זה בא לך טבעי. אז זה באמת מאוד מחמיא, אבל זה מאוד מאוד חשוב, ואני חושבת שזה באמת המסר העיקרי, ואולי מסר לשנה החדשה, קחו אחריות, תפעלו באחריות, שימו לב מה אתם עושים. תשמרו על הזכויות שלכם.
נהדר, קרן, שמחנו מאוד מאוד לארח אותך. המון המון תודה, פעם שנייה שהגעת, היה מרתק מאוד.
תודה רבה.
דרור, תודה רבה, תודה רבה, שנה טובה.
בדיוק, שנה טובה לך ולמאזינים ולמשפחות.
ולשוקי ולאוסנת ולרדיו סול וגם לך, קרן, אמרתי שנה טובה, כן, שנגיד עוד פעם. אנחנו נתראה בשנה הבאה, אחרי החגים זה יהיה, כל התוכניות שלנו יוצאות עכשיו, ראש השנה, יש לנו חופש, עד ה-24 לאוקטובר לדעתי. אחלה, שתהיה חגים שמחים, כמו שאומרים.
שנה טובה לכולם.
שנה טובה.
היא נושמת עצמאית, היא כולה מלכה, בת 19 עם אופציה להערכה. הגוף שמתאר את הרי שומרון וכל מה שנשאר לה מופקד בחיסכון מפני שהיא אומרת דבר פשוט אם ביחד אז רק לכו בפינה שממול עובר היא יודעת שאני בא לראות אותה ולא אחר נופל לצד, זה מראה נדיר ושתי עיניה הכחולות גומרות סדיר היא שומרת אמונים לעצמה מלבד ויש לה סי אולימפי וסתם להיות לבד מפני שהיא אומרת דבר פשוט אם ביחד אז רק לחוד בפינה שממול עובר היא יודעת שאני בא שרות ואני עצוב אוכל עצמי את הלב ובמרק יסבו בקיוסק ליד ביתי היא נמצאת כל יום אך כמה פעמים אפשר לקנות עיתון מפני שהיא אומרת דבר פשוט אם ביחד אז רק לחוד בפינה שממול עובר היא יודעת שאני בא